25 דברים היום, לברך את כבוד הרב הראשי של רבת גן, הרב אריאל, השתתפתי במדבר, הרי זה רק אדם שגדול בתורה. גדול ברגישות, גדול בסדים, גדול בזיקה שיש לו, חבר לכל דבר טוב, עניין רע בבעיות קרה, בבעיות ערכית, ורבי נקרא במדינה, ומשום בחרבי איתן. הרבע שיש לנו לפחות היום, היא אמרה להיות, הרבה ברור להיות, כאשר מתבשרים לשמוע ולראות דמות חיה של אדם שעשור שנים נאבק למען צדק, יושר, באמת, ומה לא. ולראות דמות כמה מהאחים האלה שמגיעים לפנותת אחד לחוויה שני שעסקים זה היום, אני אומר בראש תודה לרב אריאל שיהיה לי היום. רב אריאל בראש.
זה היה טריגר לדון בנושא הזה. אמרנו ראש שוודאי אנחנו לא נקבל את התפיסה הפשטנית שכל מי שיוצא חייב לדין חייב לסוף משפט. אדם נתבע לדין הוא בתום לב סבר שהוא צודק, לכן טענתם אותיו לסוף בית אני פוסק לחובתו. האם זה מוצדק שגם משלם לסוף משפט של התובע? ורק במקום שברור שהנתבע סירב לבוא לדין או עשה כל מיני דברים, הוא יכול לשלם בזמן. הוא לא שילם ואילץ את התובע לגרור אותו במשפט, מוצאות משפט כבדות של עורכי דין וכדומה. שם יש מקום לדון בדין גרמה. אבל סתם אדם יצא חייב לדין, הוא בתום לב הלך לדין שמישהו חשב שהוא צודק. אדם לחייב אותו אותו במשפט. אבל בגרמה, כאן השאלה. גרמה לפי, לא כסף להגדור של גרמה, גם זה נושא פני עצמו. בגרמה, ההלכה היא שחתום בין האדם חייב בני שמיים. כלומר, בני שמיים יחייבו אותו. אנחנו כבני אדם לא יכולים לחייב אותו. וכאן השאלה. האם אנחנו כבית דין, שיש לנו כן כוח מסוים, בגלל שהם חותם עצמנו גם כבוררים. בשלב בוררות, הוא חותם בין הדין ולפשע, גם לפשרה. האם מסגרת הפשרה שאנחנו עושים, לא יכולים לחייב את הנתבע להשתתף בהוצאות התובע, שאם הוא אשם, הוא היה חייב, בעצם ברור שהיה חייב, הוא בכל זאת לא רצה לשלם, ואילץ את התובע לגרור אותו לבית משפט, לגרור להוצאות, האם גרמה כזאת, שוחד את השמיים, אנחנו לא יכולים לחייב אותו לפחות מביא פשרה, לפחות חלק מהוצאות. וגם בנושא הזה נוגש. והשאלה היא יותר עקרונית. דבר שצריך לדין פתור. אבל במשפטים אחרים, דבר שאצלנו לפי הדין פתור, אבל במסגרות המשפטיות בעולם נוהגים לחייב. האם אנחנו צריכים להישאר בדין הפתור, או בגלל שדבר מקובל בעולם לחייב, גם אנחנו יכולים אולי אפילו חייבים לחייב? וכאן נביא הרבה דוגמאות לכך שיש דברים שאנחנו מצד הדין, אדם, ההלכה אומרת כך, אבל בגלל שאצל משפטים אחרים מקובל אחרת, אז לפעמים יש איזה חילול השם, או כמה תחרות, יש מקום לחייב אותנו ליישר קו עם מה שמקובל בעולם, כדי שלא יתפרש הדבר שאנחנו כביכול עושים דברים נגד הצדק, נגד היושר, נגד השכל הישר. זה היה לדבר בגירם כל כך טוב להם. מישהו יודע איך לחבר אותו? לחבר אותו. מצוות צריכות כוונה. קיצור. אני אתחיל בתחום זה על מקום, אחר כך עבור תחום זה על חלום. מגן אברהם, משים הראש מדלת, אומר כך, לפי הדין היה מותר לבנות לכנסת לשבת הקבלנות. כלומר, אם עושה לקבלן, לא קבעת איתו עבודה בימים מסוימים. הוא צריך לעבוד, לבנות לכנסת. אין מצידנו, הוא יכול בשבת לשבות. אבל הוא, משיבורים שלו, הוא ביום ראשון שעובר, ויש לו אותך. ימי בהם עוד מעט מגיע, ולכן הוא רוצה לזרד לבנות בשבת גם כן. בגלל הצורך שלו, לא בגללים. לפי עיקר הדין, אם הוא קבלן, עושה זה למען עצמו, מותר. בכל מקום אומר המגן הרבנית שהגדולים לא רצו להתירו. כי בזמן הזה אין העקום מניחים לשום אדם לעשות מלאכה פרסיה. בימי ידיהם שלהם, אני לא יודע, זה היום קיים. אגב, יש ארצות בעולם, שבימי ידיהם, בימי ראשון שלהם, אכן השביתה היא מוחלטת. אין מסחר, אין תעשייה, אין כלום. חוץ מספורט אולי. אבל דברים אחרים כמעט שובתים. זה לא עובדים גם לאחרים. כלומר, החוק מחייב אותם במקומות שביתה מוחלטת, ולא מאפשרים גם לאנשים, למשל יהודים, זה אחת הבעיות החמורות שיהודים בארצות הברית, מצות זרות, יש להם בעיה. יש להם, הם שופטים בשבת, גם לפעמים צריך לבוא גם בראשון. אם יש להם ראש השנה יומיים, ב-50-60, ואז גם סוכות יומיים, וגם שמחת תורה יומיים, ויש להם שלושה ימים שלנו, שני ואחד בשבת, ואחר כך יום ראשון של הגויים, וזה שמשך חודש אחד, הם יותר שורתים מאשר עובדים. בעיה חמורה, לא פשוטה. הפתרון, לבוא לארץ ישראל. אבל הבעיה היא בעיה. כי לא נותנים להם לעבוד בימי השבתון של הגויים. אז אני רוצה לך, אם הגויים מקפידים כך שימי שבתון שלהם, וגם לאחרים לעבדו, איך ייתכן שאנחנו נרשה לגוי לעבוד בימי שבתון שלנו? זה נראה בין הגויים וחילושת. לכן טען רבי אברהם שלא לאפשר לקבלן לבנות בשבת שלנו, בגלל שגם אם קבלן יהודי יצטרך לעבוד בימי ידיהם, לא יתנו לו. חתם סופר, וחלק בו, נקוטים סלמוסים וג' מביא את המגן אברהם הזה, מביא את החשד, הוא עוד מביא לחזק זה יותר. ידעון שפנינו שיגיעו ימי ידיהם ויומבים את חול המועל. יש בעיה, זה חול המועל ויש גם ימי ידיהם, אז יש כאן צירוף של כמה ימים שהקבלן לא יעבוד, והפועל יניח לו לדאוג ויעבוד עוד עם הקדושים שלנו, פעל ועשה. אז אני אומר ככה, הוא שבת ביום עידו, בכל המועד. אחר כך, הוא בא לעבוד. הוא בא לעבוד בשמחת תורה וכדומה, בשבת. איזה חילול השם גדול יש לנו, הוא ביום עידו שבת. ואנחנו, רידו, מאפשרים לעבוד עשינו בימי שבת, שבת שלנו. אין לך חילול את זה, הלא נבוא שלי כלהם. לא תהיה תורה שלמה שלנו כשמחת תורה שלהם. לקרוא את הכנסת מטרתו לקבץ ולקדש אנשים ברך. בעשרה, זה יוצא פסוק, נדשתי בתוך בני ישראל. מה מטרה בכנסת? להתפלל ביחידות שעה בכל מקום. בכנסת מיועד גם בציבור. להגיד קדושה. תביש, קדושה. קדושה ונקדשתי. אין לך חילול השם, זה ההפך בכנסת. בכנסת מטרתו קדש את השם. ואם הוא בכנסת נבנה בשבת, בתוך חילול השם, הוא חילול השם, לא קדוש השם. עד כדי כך. גם אנחנו נמצאים בגוש עציון, הייתה בעיה חמורה כאן, מלחמת השחרור, ואני חושב שחרור, זה כל דבר. באמת, נער הייתי, מי שהיום יום הזיכרון של השעדה הראשונה לגוש עציון שנפלה בדרך, השעדת העשרה מה שנקרא. באמת, זה היה היום, אני לא יודע, זה היה אתמול, אז הכל, זה היה הפעם הראשונה ששיירה לגוש, זה היה שבועיים אחרי, אחרי אחת האום. בסוף זה היה בנובמבר, שהפזיים מכיסב עד את השנה, ואז שיירה שהלכה לגוש בדרך חותקפה, שיירת העשרה, נפלו עשרה בניהם אחד של קרניאל, הביא שאבא שלי הביא מייסדי כפר ציון, גם שער רוח, ומאז התחיל המצור על כפר ציון, בעצם מאז קרבינו שגם ירושלים וגם כל הישים המותקים נמצאו במצור. אז יהיה לי לא נשמתם. אז קרה כאן דבר כזה, שהמצור התגבר, וההתקפות התחזקו, והלגיון הערבי כבר נכנס כאן לתוך האזור, והתחיל להילחם בגוש, הרב הרצוג שלח מברק לאנשי הגוש, אל תחוסו שבתכם, תעשו בצורים גם בשבת. אחד הכבוד הגדול כאן בפסח, וכאן קרב גדול, סיכון גדול מאוד, אז הרב הרצוג אמר, גם בשבת לחמור בצורים. עכשיו, תאריך היה 1 במאי, 15 שבועיים לפני מלחמת המדינה, קראו לפסח, ניסו רק פסח, משהו כזה. היה קיבוץ רבדים, כמו שאני רוצה להיות. ב-1 במאי הם שבתו, לא עשו בצורים. אנשים עשו יצחק, ובאל יום שחול לרב הרצוג, עם ברק, הם אחד במאי שובתים. אנחנו בשבת, מה נעשה? הם תורת מוות, לא תורת חיים. אבל השאלה הייתה שאלה. אם הם שובתים אחד במאי, איך הם עבדו שנעבוד בשבת? התשובה שלנו זאת התשובה עניינית. אבל כל פנים, נראה לנו את השיקול דעת, שלא ייתכן שאנחנו נהיה, שיום חג שלנו יהיה יותר קל מאשר ימי חגיהם שלהם. בדעת כהן, שרקוק וסמן דבר שוטט, אומר, רבי קיבייגר העיר, מה אנחנו עושים על הדבר? קיבייגר תמה על חתם סופר וגם על, וגם על מגן אברהם. מה אנחנו עושים בדבר? אם נאמר לך, פידין תורה מותר? אלא מה? אבא הרקוק מחזק למגן אברהם מביא מספר חסידים. ספר חסידים כתב כך, שכל צעד של זירות שהגויים נוהגים, אף על פי דין תורה מותר, מקום מקום יש לו לשם, אם ישראל עושים כך. עכשיו דוגמה דוגמה, בהמה נרבה. אצלנו נרבה, בהמה שנרבעה, פסולה למקדש. פסולה לקורבן, תמיד מן הבהמה, מן הבהמה, מן הצאן, להוציא את הרובה על קצת הנרבה. אבל מכאן שהתורה מעטה בהמה נרבעת לקורבן, משהו שלחולין מותר, לשחוט ולאכול בהמה נרבעת מותר. אבל הגויים החמירו בזה, ולא אכלו בזה. אז ספר חסידים אומר, מכיוון שהגויים מחמירים ולא אוכלים במה נרבעת, ונראות גם יהודי מחמיר בזה, לפחות למכור להם, דבר כזה שלא יסתיר מהם, ואם זה הרבה נרבעת, זה לא יכול למכור. וגם שיהודי לא יאכל במה נרבעת, בגלל חשש שהגויים יגידו, אנחנו לא אוכלים, אתם היהודים מחמירים כך ולכות קשרות, אוכלים את זה. ואיני הגויים דבר, אתם יכולים לטרף? לא קשר? הרי בעיניו זה נראה, אין לדיני קשרות. קשרות היחידה שלו, שהיא לא אוכל מה נרבעת, אז הוא מבין אותה, איך אנחנו אוכלים דבר שבעיניו נראה טרף, ואנחנו אוכלים. דוגמה, ברב קוק מציין כאן למסכת קוטים. מסכת קוטים, מסכת קטנה, מופס על מסור עבודה זרה, מסכת דרך כך ידועה, אין כלי נראה. הרב חיים קריאסקי, כדאי פירושים חשובים מאוד על מסכתות הקטנות האלה. מסכת קוטים, אילו דברים שהם אוכלים מהם? לא נבלות, לא טרפות, לא שקצים ורמסים, לא סלדה של נבלה, ולא שמן שנפל תוך עכבר, ולא קוסקוס. לא קוסקוס, כמו שכאן אוכל קוסקוס ביום שלישי, שבת. אז לא קוסקוס, זה קוסקוס. קוסקוס, כמובן, בהמה חולה מסוכנת שאומרים לה קוסקוס, שחוט, שחוט. ובמיכל פרוחמת, שמתי חקלאי אוכל תרנגולת, חבל לקשוט תרנגולת. או כשהוא חולה, או כשהיא חולה. אז הוא אוכל תרנגולת. אז כן, אבל זו השאלה, תרנגולת חולה, מסוכנת, נכון, אנחנו שוחטים, להפך. מתי שוחטים בהמה? מה סכנה? רוצים להציל את דברות הבשר שלה, אפילו ביום טוב, שוחטים אותה כדי שאנחנו נאכל את הבשר, אחרת תמות, תהיה נבלה. לפי הדין מותר. להפך, חקלאים מלכתחילה, מנסים זנות בהמה נופלת לשחיטה ושוחטים אותה. אבל בעיני הגויים, זה נראה, מה אתה אוכל בהמה שאתה אוכל למות? ומת, נבלה, איך אתה אוכל אותה? שנאמר, כי עם קדוש אתה לה' אלוקיך. כשאתה קדוש, לא תעשה עם אחר קדוש למה ממך. ישראל קדושים. אנחנו נראים בין הגויים, צריכים לרובן, קדושים יותר מהם. לא ייתכן שאנחנו נהיה קלים יותר מהם. אבל לפי זה יש כפי הלכות, למשל, אח ואחות שהתגיירו, לפי ההלכה, כשרים מתחתן זה בזה. אבל אנחנו עושים עליהם, שלא יגידו שבאו מקדושה חמורה לקדושה קלה. כלומר, כן, אתם גויים, אסור לכם, אין להם ידים, מותר לכם. או יש הלכה בכלל בכל בני נוח. ותמיד היא שלישראל ובני נוח אסור לנו מותר. כל דבר שנעשה בני נוח, עוד אין לנו אסור. אז אחת השארתי במסיבות אחרות, אבל פה הסרט קוטי מפגישה, אנחנו צריכים להיות קדושים מהם, ואם אנחנו נראים ביניהם פחות קדושים, גם בינינו, אסור לנו לראות גם בעיני עצמנו פחות קדושים מהגוי. בספר חסידים, חפי זה אומר, אם יש דבר שהמוכין לגוי איסור, אם אינו אסור, אסור לי שיוכל. זה מה שהקוף יצא. אני אומר דוגמאות אחרות. שוב דרכי נועם אומר, מי ש... או מה שאומרים, שמי שזה לשתותו, לשתות את ה... לשתות את הישראל של המושג, שאולי... לשתות טיטון. טוב, אתם יודעים מה זה. והפוסקים, טיטון זה נרגילה. לשתות נרגילה. שאתה שואל. אני מבקש שאני לא עושים את זה. זה נוער היום, הנרגילה, נרגילה זה הפתח לסמים. לכן שמר מפשו אחד גם נרגילה כשרה. אחר רישות. אז נתחיל בשמקל, אחר כך עובר רישות חמור, ובנרגילות ידוע שמשמשים גם כבר סמים קלים, קלים, מה זה קל, מה זה קל, לא קל. קיצור, שמר נפשו ירחקנו. וכן, אז נבילה זה כמו שוטה, ממה ששוטה, אתה לא שוטה, אתה רק, אז, מי שבחוץ רואה כאילו שוטה שם. מה הדין ביום טוב? מותר שאתה נרגיל יום טוב? אתה לא שתייה, אתה לא אוכל נפש. אתה רק שתייה. אבל הדין מותר ביום טוב? זה אתה והרגעת גם מעניינת מאוד, מי שעושה לעקוב, פסיקה הלכתית בנושא הטבק, הרי הטבק נגיד מאמריקה. בהתחלה שהגיע לכאן, הגיע לאירופה, לא הרופאים אמרו שזה בריא. זה 300 שנה, הפני ישוע ושבת לוי, הם הרופאים שזה בריא. והיא זה בריא, ביום טוב מותר, אמנם זה לא אוכל נפש, זה דבר שווה לכל נפש, דבר שצורך, צורך נפש, בריא. אחר כך אמרו שזה לא כולם עושים את זה, לא כולם שותים את זה, רק חלק. אמרו בכל זאת, זה רוב המיעוט, שהיה נחשב רק מיעוט, אבל זה לא שווה לכל נפש. שהתרבו המעשנים, אמרו שווה לכל נפש, ומותר. היום, תראו, בזכות פסיקה בימינו, לגבי אישור, אומרים, יום חול עשו, כמחור ביום כבר. היום זה לא שווה לכל נפש. הרופאים אמרו לנו שזה לא בריא. אז אמרו, הרופאים אמרו פעם כך או אחרת, וההלכה הייתה צריכה להתחשב למה שהרופאים אומרים. הרופאים אמרו שזה בריא, אנחנו רבנים ורופאים. הרופא אומר שזה בריא, אני סומך עליו. אחד הרופא אומר שזה לא בריא, אני סומך עליו שלא. לא ההלכה השתנתה. ההלכה נשארה במקומה. אותן עקרונות של יום טוב, אוכל נפש, דבר שווה לאכול נפש, דבר שבריא, דבר שמסוכן אסור, העקרונות נשארו. המשתנה זה הפסיקות הרפואיות. ומכאן נראה לאדם בחוץ כאילו ההלכה משתנה. לכן, חוגי אקדמיה נוהגים מאוד, אומר שההלכה משתנה, רבותיי. אני מוכן לסבר כסף לנושא, שתבינו, אז לכאן זה מגוב גם מגיע. היה לי מורה בצבא יסודי, שחלתי היה פרופסור באוניברסיטה. הייתי בחור ישיבה, ראיתי שאני נתן הרצאה בירושלים על התפתחות ההלכה. ואיך נשמע, אני מרצה טוב. הייתי בחור ישיבה, מגולח זקן, ישבתי בשורה הראשונה, והכיר אותי, אמרתי, יפה שלום חדש, דיבר מה שדיבר. שאלת לו שאלה, לא זוכר את השאלה. הוא דיבר על התפתחות ההלכה. שאלת לו שאלה. אז הוא אומר, תראה, אני רואה אותך, אתה מגולח. אביך, אני מכיר את אבי, עם זקן. אתה לא רואה שההלכה מתפתחת? ואביך הלך עם זקן. ואתה כבר מודרני יותר, הולך בלי זקן. אתה לא רואה שההלכה מתפתחת? היה באמת לפני הרבה שנים, שהיום בארץ פחות גילוח לא היו. קיבלתי קרובת משפחה, שלחה לי, הלכה דעה מפה, המשפחה הזאת. הרבה שלך שלחה לי באמריקה מכונת שיק. אמרתי לה, אבי לא קיבלתי גילוח אמריקה, אני קיבלתי את גילוח אמריקה. אבל ההלכה היא שלדה, המספריים מותרים, תער עשו. מה שאמר לו בשם סיני נשאר. מה שהשתלה, זה מכות הגילוח. גם בזה שאתם יודעים, יש מכות כאלה, מכות כאלה, טוב, זה נושא אחר. אז מכן הוא שאל, האם מותר לשתות ביום טוב להשם יום? בידי הרוג אותה. אני לא מאשר, אבל אני חבר מאשר, שהיינו בתור של ימית, הייתי נוסע עם נהג ערבי, אסמאעיל שמו, והוא הצטער מאוד שנפרד מימית. חבל, כי הפרנסה נכנסה טובה, והכל בסדר גמור, עכשיו אין לי פרנסה, מה אני עושה בלעדיכם? עקב על אילאי נהג שהזכתי לשלט ימית, והלך אחד הרמים שהנוסע איתי במכונית. היה רמדאן שלהם, ולנו שבעה סבתמוס. אז חברי אישם, אמרתי, שאלתי הנהג, אתה מאשר? שאלתי, צריך להיות יום צום היום. מה בכך? כן, אנחנו מאשר. ורצינו רמדאן היום, רמדאן לא משנה. אמרתי, אמרתי, תשמע מה. אצלנו רמדאן לא משנה. הוא לא מבין שאתה צריך יום צום מהשני. קבל את הסיגר. קיבל. הגוי לא הבין, גם שולחן ערוך שלנו, מה ייסוד השם יום בשעשר כמה? שבא כתוב שהוא מצינה לפרופסיה. אז הוא אומר שלכן, אם הגויים בימי צום שלהם לא מעשנים, אם יהודים מעשן יום צום שלו, זה חודש השם. בתשובה אחרת. בשוט אחר, רואה בשטט, היה בצפון אפריקה דג שהוא דג העכבר. שאלו מקשר, בתקום מצאו להשתתקס, נתנו להתקסקסת. פיתים אותו. אבל יצא הרעש בעולם, כל הרבים מסביב, היהודים אוכלים עכבר. זה דג עכבר, זה לא עכבר, זה דג עכבר, זה דג עכבר כמו, כמו שהקשר בין כלב ים וכלב אחר, חדום, אין קשר. אבל הגויים תמהו איזה איך יהודים אוכלים עכבר. לכן, אומרו, אם היהודים אוכלים עכבר, מחר יאכלו גם גמל. אז זה נראה לא טוב. אז נכון, שוב פעם, אנחנו מתחשבים במה שנראה בעיני זרים, כזר בעיניהם, המוזר, ואנחנו משתדלים להימנע מזה. שוט יאבץ, אדם, השערה שלו לא נכונה. הוא שיער שאחרי רבי גרשום נוצר כתוצאה מזה שהסגויים היה מקובל שיש רק משפחה חד-הורית, לא חד-הורית, חד-מינית, אולי לא חד-מינית, משפחה שרק יש בן זוג אחד ולא, אין פוליגמיה, אלא מונוגמיה, ויהודים התירו, אגב, זה לא היה מקובל כוח, גם בתור בתנך, נמצאים בקושי והפוליגמיה. זה רק במקום שאישה הייתה הכרה, או מלך, שזה היה בסיבות פוליטיות, או שופט, או אישי בגלל סיבות אחרות, בדרך כלל לא נמצאים בתנך כמעט פוליגמיה, וגם לא ביגמיה. בדרך כלל תמיד תראו מונוגמיה, חוץ מקרים שהיו תקלות. אבל הלכה היא שפירה, נכון, זה לא מצוי, זה לא אידיאל, תראו, מדבר חפרנס, בפרט הייתה שאלה של הקרות, אז השתמשו בביגמיה כפתרון. בא רבי לרשום ועשה את התקנה, מחייל חרם בגלל לרשום, אז הוא טוען, שיל תיארץ, שהסיבה לכך הייתה בגלל שבצד גויים לא מקובל הנושא הזה, שם מונוגמיה, לא ביגמיה, ולכן נראה חילול השם אליהם. הוא טען אבל, זה הפוך. מכיוון שכל דרבני הגויים, למה חשוב הגויים? והרי הקושיית הרבי גרשו. אגב, זה טעות, ויש, רצו בכתב יד, זה בצד מבין תלמודית, חרב, דומה גרשום, יש שם כתב יד של רכיל אשכנזי, אחד מבעלי התוספות, שהוא אומר שהסיבה לא הייתה זאת. ולכן, ההשערה של השליח תיאבס לא הייתה מדויקת. הבאתי דומאות, אדם למקום. אבל זה רחוק מהנושא שהתחלנו בו, של שיטת גרמה, השאלה היא, האם ידענה מחברו? כי מה הבעיה? זה המקום, כלפי שמיים, כתוש השם. אבל כשזה, יש ביני לחברי משהו, וכל דבר שאני אחמיר על אחד, זה כאלה לאחר. חומר לזה, זה כולה לזה. זה לא כמו ידענה מקום, אני מחמיר. אני אחמיר כלפי שמיים, לא הרדתי נסק לאף אחד. אבל בידענה מחברו, אם אני אחמיר משהו, זה כולה לשני, או הפך. לכן, השאלה היא, הדינים, העיקרון הזה קיים גם ידענה מחברו. בעיקרון לאור הנושא שלנו, ואחרי מצאנו לאן חברו. פן ערוך, לגבי החזרת אבידה, ובקום שלפי ההלכה, אחרי ייאוש, אבידה מותרת, או מקום שאורים גויים, או מציב מזוטו של ים, זה אדם אחד לדמור את הפרסות. זוטו של ים, לפי ההלכה, זה מותר. לא נקראת לגבי המגרה, מה זה? זה ייאוש. פרסת זה ייאוש, אדם מתייאש, על כל פנים, זה מותר. סגולים היום לא קורא לך. אתה יודע שספינה טובעת בים, אז מי שמציל אותה רק מקבל חצי. סליחה, לא מותקן היום בחוקי המשפט הימי. פעם מקובל שרק חצי. פעם מקובל שבכלל לא. ובכן, זה לא שלא. כשהבא יהודי מציל ספינה טובעת בים, בא לפי הלכה אותו, אין זה שלא. מה הדין אומר? אז לך, לפני משעות הדין צרצי. ואומר על זה מאוד אחד. מכיוון שלפני משעות הדין ראוי שיחזיר, גם אנן קייפין על דנבל משעות הדין, מכון ולא עשה. אבל, אומנם זה רק מידת חסידות, אבל אנחנו קופים עליו. ואיזה מנה גרוע? בפרט שאומנם מדין המחות הדינה. כאן עוד דבר. כאן נכנס החוק לגויים. הגויים קבעו, חקקו בחוקים שלהם, שהמציל ספינה טובה לא רשאי לקחת את כולה לעצמו. אומר מרדכי שני דברים. א', הוא אומר, נכון, מצד הדין מותר. אלא מה שלפי של הדין חייב להחזיר. וכיוון שמצד הדין ראו שאנחנו נכפה, ובפרט שגדים חודדים. לא נכנס עכשיו לסיום דין חודדים, אבל זה כלל, דין חודדים לא יכול להתערב בנושאים אישיים שלנו. דין חודדים יכול להגיד רק דברים שלנו לבין המדינה, לבין המלך, מיסים וכדומה. מלך לא יכול להגיד לנו איך לבת תורה, יש תשובה רק מפורסמת מאוד, שאם מלך יגידו שבת יורשת, אז אנחנו לא נשמע בכל לא. מה, לחוק את כל חושב משפט והשמלכים, תקנו תקנות וקבעו חוקים שלהם? דיני עבודה מציאה, דיני שומרים, דיני זיקים, יש לנו תורם שלנו. הגוי לא יכול להגיד לנו איך לנהוג כפי הלכה. זה לא בסמכותו. רק דברים שבינינו ואינו, אבל לא דברים שבינינו ובין עצמנו. פה אומר, פה מתחשב, אבל לא מתחשב, אבל אחזת עבודה זה ביני לבין חברים, זה לא בגלל המלכות. המלכות תקנה בתקנה שהפיע על דין לא פשוט שאנחנו יכולים להתחשב. אבל זה אומר, מכיוון שאצלנו זה יושבים שחת הדין. והמלך תיקן תקנה, מביא את לבות של הלכון, לא ייתכן שאנחנו נקל יותר מאשר המלך מחליף. אני אבין, זה הפוך על הפוך. לפי ההלכה, עבודה של גוי מותרת. מדוע? אמרה מסביר שגויים אומרים, בגלל שזה לא בידי, זה לא שלי. רק דבר שבידי רשותי. דבר ששם רשותי, ישם רשותי. הגויים פעם הבינו שמה שלא נמצא ברשותי, ואני לא יודע איך הוא נמצא, אז זה כבר לא שלי. או בלי יוש. כבר חובר אחר יוש. ההלכה אומרת, אם הגוי עצמו לא מתחשב, אם הוא ימצא המציאה שלי, הוא לא יחזיר לי, גם אני צריך להחזיר לו. זה אותו רואים בריבית. אם הגוי, אני אלבן בנו, אלבן בריבית, למה שאני אלבן לו בריבית? הרמב"ם אומר את זה משהו, אני מסכים המון אותו דבר, שאני מסכים המון שלנו, שונים שלהם. אז אם כן, אבל מה, במשך הזמן קרה משהו. העבודה, הוכחנו כאלה. נכון שחנוכה היה עימות מהיוונים, מה שראה בחנוכה לפני 2,000 שנה, זה יזעת העולם כולו. אומנם תקשורת לא הייתה. והסנאט ברומא ישב ודן מה שקורה ביהודה הקטנה. האימפריה היוונית והרומאית שמעו משהו כך. וידעו שיהודים נבקים פה על דתם, על אמונתם. ידעו מסוד נפשם, קדוש השם. העולם תפס שקורה בו משהו. זה זעזע את התרבות העולמית. הזעזוע הזה במשך הדורות גרם זעזועים נוספים נוספים, שאחר כך, דווקא אחרי חורבן המקדש, אחרי הגלות, דווקא שם ההתעוררות לשמוע מה היהודים אומרים, מה התורה אומרת, הייתה תנועת גיור ברומא. ברומא הייתה גיור. הנצרות ניצלה את התופעה הזאת וקנתה נפשות לעצמה. והרמב"ם בסוף יכול להכין לדבר על תפילה של הנצרות בקידום העולם לקראת אמונה באל אחד. אחר האסלאם והרסה קיבל עוד יותר. אגב, בפרוטסטנטיות זה קדמה עוד. יש בעולם שינויים תרבותיים ערכיים, שעד כך אמירים אפשר לדבר על אומות שגדורות ודתות, שלא כמו שאי פעם. חל שינוי בעולם. השינוי התחיל כאן בחנוכה, מעם ישראל. מאיתנו בצורה עקיפה, לא תמיד בצורה ישרה, אפילו בצורה מזויפת אפילו, לא לדבר שהנצרות הביאה תפיסות עולם מסולפות של אהבה, תרע, מעבר למה שנכון וצריך לעשות, תגיד את הלכה השנייה, זה לא נכון, זה צריך לעשות כך כדי כך, אבל הרעיון הפתח רק כמוך, כן התפשט עולה. אותו היום שאמר שם, רבכם אמר, הפתח רק כמוך, ואני אמרתם לך, שמעו שם דרכו מה משה רבינו אמר. והתנ"ך צריך תורגם לאלפי שפות. העולם ידע מה אנחנו אומרים. תוצאה מכך חל שינוי מוסרי בעולם. יש את תלם העובדה הזאת. נכון, חלקו עבר אותנו מעבר למה שצריך, וגם זיוף. אבל יש את תלם העובדה שבעולם חל שינוי. והשינוי הוא שלנו, קנינו בשינוי. זה שלנו, קנינו. זה שלנו, זה זכותנו. אני לא כל שינוי. עכשיו, זה חוזר לקבומר. העולם קיבל מכאן את הערכים שהשארת עבדה, שהיא איסור ריבית. אגב, אדם לא תהיה מזה. אני מדבר על ריבית לניצול האדם שנזקק לדברים שאין בהם רווח. דברים שברווח זה השקעה, זה בן אחר, זה עסקה. אבל ריבית לניצול אדם מסכן, לעבוד לו בלי ריבית. העולם הבין את זה מדם. קיימו, לא קיימו שאלה אחרת. אבל קבלו את המושג. אני משוכנע שגם המונוגמיה הנוצרית התחילה מכאן, כי התנ"ך כמעט נגיש מונוגמיה לא בגמיה. העולם קיבל מאיתנו ערכים. עכשיו זה חוזר אלינו. האם אנחנו נהיה פחות מהם? לכן הקצות שם בסימן ויש נמתת, דבר על הדבר הזה, אומר, זה מנהג, זה לא מנהג גרוע, זה מנהג טוב ישר, כי הם מסיין מידת חסידות להחזיר עבדה, אחר יוש. אז לכן, אם הגויים עפו זה לחוק מלך, אנחנו לא נעשה את זה? למה אצלנו לא לחוק הזה? לכן, אצלנו יש תקנות, איפה בית דין, סמכות של בית דין, לקבוע תקנה, אצלנו שאצלנו לא פחות מסן, שיוצאנו חובה להחזיר עבדה גם אחר יוש. זה הפך להיות משביר הדין ודין. זה בגלל שבעולם נהיה דין, לא התחסנו, זה יהיה פחות מדין. אם כי יש הבדל. יש הבדל, המוצא הוא אני והמעבד עשיר. אבל זה לא חוק סופי. אם אצלנו המעבד הוא עשיר, והמוצא אני, אנחנו אומרים, לפעמים שאתה דין דפוך, שהמעבד ישאיר את העבדה אצל העני. אתה איבדת, מזלו של העני גרם, תן לו, תקשר לו. החתם סופר, זה שם מכוננת, היא מצווה יסודית בהרבה בניין מסחר, בהרבה בניין וחודנינה. היה שם תחות תקועה בין הגויים, ושמע פעם על עיר מוגלב של טוקאי. שמע פעם על טוקאי. אני לא מוגלב. באתי בארץ, עולם הייתי מוגריה, אני מתחנן ביניין בלי דפוס, שאתה לי. אבל חוץ מזה אין לי נוגע שום קשר. מה שכן, ילדותי, יין בארץ, יין חזק של כמה זרחים, של טוקה. היום, איך נקרא, היה בילדותינו, השמות היינות בארץ, היו שמות של כל השמות של העולם, אליקן, טוקה, וכדומה. היין הכי חזק בארץ היה יין טוקה. אחת שמעתי, ויש, מי שואלים, יש מושג יין הונגרי, יין שופח, חזק, שמגיע מטוקה, שעיר בהונגריה שבה מייצרים את היין הזה. ושם לרבה יהודים סוחרי יין, והייתה תחות פרועה בין הסוחרים. קנו ומכרו, כל אחד נכנס לשוק, קנה מזה, קנה מזה, היה שוק פרוע, והפסדים גדולים מאוד. בא הקיסר, איזה קיסר זה היה מהחלילים, עם החתם סופר, וקרא תקנה, שרק בכל עיר ועיר יהיה מספר מוגבל של סוחרים שיהיו המתפים, הסרסורים. ויהיה מחיר קצוב או מינימום, מקסימום שאותו מוכנים לדרוש, אני לא יודע שהפרטים, מחיר מסוים, לא מחיר קבוע, אבל מחיר מינימום, מחיר מקסימום, שלא יהיה שוק פרוע, דרך מספר מסוים. בא יהודי, יהודים סוחרים, ונהג לפי רכשונה קודם, והתחשבו בחוק המלך ועשה מה שהוא רצה. תלבו אותו לדין, לחתם סופר. אז הוא אומר, מה, לפי דין תורה, תחרות מותרת. הבא המלך וקבע כללים חדשים, חוקים שלא ידעו, מה זה, משפטים לא ידעו, זה מה פתאום, לא בדין תורה. דין תורה תחרות חופשית מותרת. אמר חתם סופר, במקרה הזה המלך צודק. אם אנחנו היינו צריכים לתקן תקנה, היינו תקנים גם כן תקנה כזה מקום שנגרמים תחרות פרועה כאלה שנקראים הפסדים. דוגמה של הפסדים. אחד מוכר, עשיר גדול, אדם בא לשם את הדוגמה הזאת. אדם רוצה לתת לשמות, אדם מוכר עוף בשקל. רבותיי, עוף בשקל זה עשירית מהמחיר של הבא משהו. החקלאי שקבל את התמורה לעוף, מקבל קצת יותר משקל. 2 שקל, 3 שקל. כלומר, זה מחיר הפסד. הוא מוכר בשקל, כדי שהקונים יבואו אליו. לפי הלכה זה מותר. אדם מציף את השוק במחיר הצף כזה, שגורם לאחרים להפסיד. לא היה מתחרים עם האחרים, שלא ירוויחו יותר מדי, נוכל למקום 10 שקל, 9 שקל, ניחה. בטח רווחים שרים לרדים נמוך, שיהיה תחרות הוגנת. אבל מחיר ההפסד, זה לא תקני, זה לא מוסרי. אבל כאן זה השיקול שלו, שאתה קונה עמוק במניות ב-20 שקל, בגבינות ב-30 שקל, אני לא יודע מה שהוא עושה. אבל כל מיני, לפי הערכה, מחיר הצף, מתחת למחיר הסביר, זה לא בסדר. אני לא יכול אתם לסגר, אם אנחנו היינו שם, אני מתקן את הקרן דומה. יש פסקת לחיות, לא כל תחרות מותרת, תחרות לפי הערכה מותרת. עד פסקת לחיות, עד שאתה גורם הפסד אדם. לא הפסד, שגורם הפסד, אתה לא נותן לחיות, אז התחרות פסולה. לכן המלך צודק. זה כלל גדול, זה נפלא מכוננת. זה כלל גדול. כל דבר שהשכל הישר, המוסר הנורמלי, הסביר, אומר, חוש הצדק אומר שכך הוא לעשות, גם אם הדבר נקבע לחוק של מלך או של אדם חיצוני, זה לא דין רחותא, זה גם דין תורה. זה אותו עיקרון. אם אנחנו מחמירים יותר מאיתנו, דבר שהצדק מחייב שזה צודק, אנחנו יכולים להיות פחות צודקים אחרים. לכן לא תראה שיהודי ירשה לעצמו לעשות תחרות פרועה שהחוק עושה אותו. עכשיו למי שידם לשאלת על מי שהתפי ספר חדש, שאינו זכות יוצרים. מוסד זכות יוצרים, אומנם, לדעי עד שום, יש את המילה את כל הסיפות בניו, ימינו, ידידי, פרופסור רקובר, הוציא ספר שלם, זכות יוצרים, מביא רשימה ארוכה מאוד של פסיקות שמכירות במושג זכות יוצרים. אבל זכות יוצרים זה רצובה רוגנטי. אומרים, קונה עבדה. מה זה קונה עבדה? קנה אותנו. הוא עשה אותנו. כשחבר מקניתי את השם, איפה קנת את הילד? להבד, הילד קטן, רוצה שאתה לא, קניתי בשוק. כך סיפור על ילדים, כאילו ילד הבית, קניתי. מה אם קנת את הילד? שאדם קונה אישה, הוא קונה אישה, רכושו, רכוש מה שהוא רוצה. יש קניינים שלא קונים בשוק. למה? יצירה רוחנית לאדם זה יותר מקניין, זה שלו. אין הלכה פסוקה בנושא הזה. השכל הישר אומר כך. אז השם מישהו אומר, היה מי שרצה להדפיס ספר שחברו הדפיס, ורצה לרשות עצמו להדפיס בלרשותו, אומר, נודע שרבי אברהם יעקב מקרוב השוק, מקום רוסיה, שעשה חשבון למשים, הוא המציא איזה מכונת חישוב. לא כמו שלא מחשב שיאמן, הוא משהו, זה מכונת חישוב. הוא המציא מכונת חישוב, כל ימר כאילו זכרו מהקיסר. הקיסר שילם לו שכר כל החייו על הפטנט. רואים? אם הגוי מבין שאדם שיש לו פטנט, זכות יוצרים, זה פטנט שלו, ושנים לא עושה זכות יוצרים הזאת, זה שלו. אנחנו פחות מן הגוי. עד עכשיו דיברנו מקרים של מניעת הפסד. חזרת לדעה, זה לא הפסד גדול. זה לא לקחת. תחרות לא הוגנת, תימנע מתחרות כזאת, אל תדפיס ספר שחברך רוצה להדפיס וכדומה, זה מניעת רווח. יש מקום שמצא יתרה מזאת, גם שאדם ישלם. המקום זה אחת הדמות היפות, זה הענקה. החינוך אומר בכמה המצוות של מצוות הענקה, שראוי גם לכל אדם שמביא פועל, לא עבד, אין היום עבד עברי ואני נוהג ואני נוהג היום, המושג עבד עברי לא קיים. אבל יש לנו פועלים. התורה חידשה הלכה שרק התורה חידשה אותה, שיש מצוות הענקה לעבד עברי. פועל לא מגיע לו הענקה, הוא לא עבד. אין להשוות פועל לעבד. נכון שעבד עברי גם הוא לא עבד רגיל, הוא עבד ברגע אחר מעין שכיר. אבל לא שכיר משובד 6 שנים. ואילו הפועל הרבה יותר חופשי, אני יכול לחזור מציון. ובכל זאת כתב החינוך שראוי לתת הנקל פועל. במאה הקודמת, בעקבות התפיסות הסוציאליסטיות בעולם, נושא גם הנושא הזה של פיצוי פיטורין נכנס לעולם. שוב מה, אין סביב בהשפעת החינוך, בהשפעת ההנקה של התורה. הגויים קראו את ההנקה בתורה והבינו שיש רעיון כזה. גם אם לא הבינו את החינוך לא את עצמו לא כמו מקור, הביאו את הרעיון. ולכן דרשו דרישה של תנאים סוציאליים שפועל מקבל דמי הענקה בזמן שפורש. זה היה עדיין בעולם ועדיין לא נקק כחקיקה בכל מקום. כשהגיע דבר לבית הרבני לפני 60 שנה, 70 שנה, בתי הדין הרבים פסקו שחייבים לתת הענקה. איך זה יכול? אחילו חמה ספרה יפה, מי שרוצה ישמע, מי שרוצה לא ישמע. איך בכל זאת חייבים? ואומר על זה פסקי דין רבים, בגלל שזה הופך מנהג בעולם, מנהג טוב, טוב, אפשר להגיד יותר פשוט, מנהג המדינה, הכל מנהג המדינה, זה מנהג הזה מנהג טוב, מנהג שראו לכבד אותו, וראו לקיים אותו. לא ייתכן שאנחנו פחות מאחרים. אם הגויים נותנים פיצויים, פיצויים, אגב, אין כבר כל הגויים, זה התחיל פשט. היום זה בחוק והרבה קומות. אבל זה אז הרבה החוק, זה התחיל להיות מוסכם ומקובל, לא ייתכן שמה שמקובל זה יהיה פחות מזה, אחרי זה רעיון שלנו, רעיון יהודי, רעיון תורני. אז התורה לא חייבה אותו. אבל היום, כשזה יפה מקובל, אנחנו נפה אותו חובה, תשלם פיצויי פיצויים. וכאן אני רוצה לעסוק בסוגיה בפני עצמה, היא עמוקה בפני עצמה, סוגיית העבדות. תראו, נושא עבדות ימינו לא מטריד אף אחד. מי כאן עוד חושב על עבדות? עבדות אינה בעולם. אם כן הייתי מעניין, יש חוג פרופסורים מבר אילן, כאן פרופסור פרופסור נחמד מאוד, פיזיקאי, ברמה גבוהה. שאלה שאלה כזאת, שאלה תמו שם. רבותיי, יש הלכות עבדים שולחן ערוך, יורד לו עצמי, יש סמחזרים, יש הלכות עבדים. משכות עבדים. אנחנו קיים את ההלכה הזו? למה קיים את ההלכה הזו? נקנה עבדים כמסעד. כן, מה ששכנו חומר. מה, נמחוק סימן של משכן ערוך? הלכות עבדים? אין היום. מה קורה? כן, אין עבדות היום בעולם. יש עוד הלכות שקודם קודם. פעם היה הלכות אישון. היום אין אישון, זה אמרנו. האישון נגמר, אז אין הלכות אישון יותר. פעם הלכו אישון, מותר בתקרש, בחוץ לתקרש, היום אסור לגמרי לפתר הבית. יש עוד הלכות שהיום לא ישימו אותי שהמציאות שתנתה. הרמב"ם אומר זה על עמלק. מהמצוות עמלק נשאר בתורה. תיאורטית, מצוות עמלק מנהיגה מהמצוות. אבל אין עמלק כמעט. מצוות המקנה. המצווה רשומה במניין המצוות. רק אין היום כנעני בעולם. כמה הרמב"ם חוזר המצוות. זה לא שהמצוות, המצווה תיאורטית נשארה. על עמלק אומרים שנשאר גם הרעיון של עמלק. אבל על כנעני אף אחד לא יודע. הכנעני, מצרי, אדומי, כל אלה אינם. בחודש הלכות מצרי ואדומי, הלכות כנעני, הכל נמצא בתורה עדיין. בפוסקים, שכן ערוך כמעט ולא. ברמב"ם הכנעני כן. יש הלכות, דמים, בישיבות לומדים את ההלכות האלה. אפילו דיין ניצנים בחיים להלכות האלה. אז כן, הלכות, אין כנענים בעולם. זה לא קושייה, אין עבדים בעולם, אז אין הלכות, אבל לא תוכלות, זה לא ישימות. ללמוד לנו, זה יפה, זה סוגיות חשובות, עמוקות מאוד. רבותיי, יש מקום אחד שההלכה הזאת היא סימן מאוד. מצב טרגי, קשה, הקראתי בו פעם אחת. נושא של ממזר. איך ממזר יכול להתאר? כבר חזר הורים, לימת השוקים, ממזר. הממזר לא השם של נולד, הוריו השמים. הוריו השמים שעשו מעשה עם הוריו היום, ניאוף, דידה, ידעו לב ממזר. הוא לא השם. התורה שרה אותו בבקר. מה יעשה ממזר? שמעתי פעם שבגרמניה, לפני 150 שנה, מי שפרסם באחד העיתונים, ממזר אורתודוקסי מחפש ממזר אורתודוקסית למטרות חיים. מחפש שידוך, ממזרת. טוב, אבל נפטרה. לכן ממזרת יכול, אבל הבנים היו ממזרים. לכן גוי. זה גוי גם כן לא. לא פשוט. הפתרון הוא שיקנה לו שפחה. אבל היא הפורמלית, יכול להיות, אבל אמרתי גם למזל כזה, תכיר בחורה רוסית שהיא לפי הלכה גוי, שהיא מה היא גוי. תסכימו ביניכם שפורמלית היא רק תקנה לך שפחה. כלומר, תן לה טבעה, כל הרעיית גרישת היא הרעיית קנויה לי בכל הרעיית. זה היה בעצם מאוד תיאורטי. הפוסקים כולם צופים נגד המשה. היה רעיון כזה. להציל אותו מהממזרות. מה יקרה? הילדים שילדו יהיו עבדים. והוא ישחרר אותם, ואז הם יהיו קשרים. זה הפתאום. אגב, הרב רוזן, היה לו רעיון כזה לעשות לי, כל הגרים, כל הגרים שלא גרים, שיהיו בהם גרות, בואו נקנה אותם לעבדים, נשחרר אותם לעשות אמנות. לרב רוזן לא הסכם. במזל הזה, חגרתי, לא יודעת, אבל חגר. ברוך השם, שדע שאני עבד, לא עבדים, בגילים על זהות, שאף הוא לרב הראשי, שיפור הבעיה, מה הוא פתח, אני לא יודע. בפוסקים יש דיון רחב השאלה הזאת. עכשיו, מה השאלה? השאלה השאלה שם, אין היום עבדות בעולם. החוקים אוסרים את זה. חוקי המלכות אוסרים את זה. כבר, דנית זה הפוסקים לפני 400 שנה. שעות מריא בלב, עוד פוסקים אחרים. דנית בשאלה הזאת, מה עושים היום? בשאלה של ממזרות. שממזר שיוכל להתאר על ידי נשואי שפחה. וכאן הייתה... הפוסקים בימינו דנים בשאלה הזו מצבים דין מחוד הדינה ציטוט לא מדויק, מדוע כשהמריבה על דן בשאלה הזאת החוק בעולם היה של יהודי אסור לקנות עבדים יהודים למחר עבדים נמכרו יהודים נמכרו לעבדים עד לפני הרבה זמן יהודים פדו אותם כל אחד מאיתנו יודע אם הוא לא צאצאי עבדים שנקראו רומא בזמן אורקות אחרים, ויהודים שחררו אותם. אבל אחר כך הנצרות גזרה גזרה חמורה על יהודים, אסור ליהודים לשעבד עבדים. והפוסקים אמרו, דין לחוטר דינה, זה דין. חוק המלך מחייב כך, ואנחנו... אני עושה... זה לא כמו שאלה, היום זה חוק, לא חוק על יהודים, היום זה חוק כללי, שאף אדם בעולם לא יקנה לעבד. לכן שדמים את הסוגיה של ימינו והסוגיה של לפני 400 שנה הדיבור לא מדויק אבל הטענה הייתה חוק המלך אומר שאסור לעבדים אנחנו נתיר ליהודים ממזר לקנות שפחה איך זה יראה? קנה שפחה הבעיה היא נניח שלפי הדין מותר אצלנו הדין עבדות לבטלו וסגויים בטלו אבל איך זה יראה בני הגויים? איך אנחנו בני עצמנו? וכאן הנקודה יותר עמוקה אז חוק העבדים היה ספציפי נגד יהודים היום הוא חוק כללי אנושי מכאן העולם לקח את הרעיון נגד עבדות כלום מתחיל מכאן אותו עיקר עם ישראל עם ישראל לא לכם חירותו סתם לכם חירותו הדתית אבל מושג מאבק על חירות הוא תפס תוצא נמצאת מצרים שלנו מה שואר הקושים באמריקה לפני 150 שנה שמכיר את השם לטה פיפיקו, פרפרו, הם לא אמרו לניקולן, ניקול שם את זה אחר, הם לא אמרו לניקולן, שחר אותם, הם שאמרו, תלפרו, תלגים לפרו. הקושים למחו מאיתנו את הרעיון ששחרו, הרעיון ששחרו לקוח מאיתנו. שאנשים, כל האנשים גבו צהם אלוקים, שאדם לא ישמע את חברו, זה רעיון יהודי. עכשיו תגידו, התורה חיכר בעבדות, זה יותר תורה נכון. עבד עברי למשל, אתה לא עומד, קונה אדון לעצור. עבד עברי זה, אם הוא חולה 3 שנים, הוא מקבל שכר, הוא יוצא עם הענקה, כמו שיוצא, עם הענקה, קורא לה 3 שנים. הוא חולה 3 שנים. זכויות אב של עבד עברי הן זכויות גדולות מאוד. לעבד בגלל שמחר שנים, תראו אותו היום, פועל, שעובד חצי הזמן. כאן נזכור את חצי זמן. עבד עברי, מחר את עצמו, מחרו אותו, ועכשיו הוא לא עובד 3 שנים. עדיין נשאר עם הזכויות שלו. זה לא שאני לא, אבל עד 3 שנים כן. קונה אדון עצמו, אדון חי דאוג לעבד שהמחר שלו יהיה כמותו, שהקר שלו יהיה כמותו, הכל כמותו. ופועל רגיל, עבדיי לבין עבדים, פועל יצא בציון. המושג חירות הוא מושג יהודי מובהק. גם בעבד כנעני, נכון, ציינו את הרמב״ם בסוף הלכות עבדים, זה לא דברי אגדה. נכון שהרמב״ם מסיים הרבה פעמים הלכות עבדים, הרבה הלכות דברי אגדה. הלכות של אבי עובר, הלכות מלאכים, והרבה קומות מסיים, דברי אגדה. אבל זה לא סתם דברי אגדה. זה רעיונות עמוקים שהם נשמת ההלכה. כשהרמב״ם מסיים הלכות יובל, ואומר, נכון שאפשר תקח עם בחורי שבעה פטורים בגיוס או לא, זה שהיה ברמב״ם, איך פרש את הרמב״ם שם. אבל הרעיון שיש בעולם שבט לוי שצריך להתמסר לתורה, אין ביקור שלו. ולא בכוח חרדי, לא דרך חרדי. שבט לוי, צלמות תורה. לא כסף של אקטואליות, אתם רואים את העיקרון. צריכים לביאים עם ישראל. בלי לביאים, אין תורה בישראל. אין תורה בישראל, זה אין יהדות. צריכים שבט לוי. מי זה שבט לוי? אני לא יכול. לא כל כך חושב שהוא לוי. צריך לזה, שאין כהן, הוא במקום כהן. לא כל כך במקום לוי. צריך להיות לוי. אבל לוי באמת צריך לביאים בישראל. זה רעיון עמוק ואמיתי. ואני חושב לדעים שהרם מדבר איך תיחס לעבד, אז הוא מדבר על הצד החסד והחמלה. והרם מעבר למד את זה. כי התורה עצמה מדבר על זה. מי שיודע מה שהיה עבד לפני התורה, זה משך התורה. לפני מתן התורה, מה זה העבד? עבד היה הרם המחוד ראשון שני עבד, בגיטין אומר שהקונה עבד כמו חוזר חמור. לא פשוט איך הם גרם לזה בסוגיה, אבל הוא מביא את הדוגמה שכמו שחמור כהן אוכל תרומה, כך עבד כנעני אוכל תרומה. ואתה רמת זה להבין העומק. יש פשט עמוק ברמת. אין זה קניין כספו, שהעבד יש לו מעמד אחר, אבל המיפוי הזה שהעבד כמו חמור, זה כמו שחזרת שהוא אוכל תרומה חמור. זה אחרי תפיסת העולם הייתה שעבד הוא חמור. מה התורה אמרה? יוסף שם בעין. מי שאוהב עבד נקום ינקל, חיים מיטה, מי שאוהב חיים מיטה. האם אמריקה לפני שחרור העבדים זה כך היה? מאיפה העולם למדית, שהיחס לעבדים סרט אחר? התורה שינתה, אנחנו נדע את המהפך סופי, היא הכיוונה דרך, יש כיוון דרך. האם, אני שאלו שאלים, האם התורה רוצה עבדות בעולם ולא עושה עבדות? שאגיד לפי מלא, התורה לא מול בבית. יודע שבאמת דברי התורה הפכה אותו לגמרי למשהו אחר לחלוטין, וגם כנעני הוא לא כמו שיעקב. זה משהו אחר. והשאיפה אחרת. מה תקשו לי לעולם המתעבדו שאסור שחייבת? הר"ן אומר, זה כמו לא תכונן. אז לא כנס, יש הסברים בעניין הזה, אבל תראו את המעניין. לא תכונן, זה אסור לתת לגוי קרקע בארץ ישראל. אבל יש מצווה הפוכה, מצווה לקנות ממנו קרקע בשבת. ולא תכון הם, יש השליאת הצד החיובי. יש מצווה בתורה לקנות עבדים? יש לך עבד, אל תשחרר אותו. אגב, באמת, והרבה שיש לי יותר מני תורות לאמריקה, שחרור העבדים, ודלי קולן, לא הייתי פרנות. הסיפור שחרור העבדים הוא לא פשוט, עד היום. לא אמרתי שצריך היה להשאיר אותם עבדים. השחרור הטוטלי הזה, בחוק, כל עבדים משוחררים, בלי הכנה נפשית, בלי תמיכה, בלי סיוע, זרקו אותם מעבדות לחירות כביכול, לא תמיד הדבר תרם לטובתם. ועד היום, אזורים שגרים, צאצאי הכושים, אזורים בעייתיים עד היום. רכבת שנוסעת, פעם נסעת ברגע, לרבי מלובביץ'. אז אני רכבת נמבר 20. הייתי ברגע פעם אחת עשרה. זה יותר רכבת. ובאמצע הדרך אני רואה שאני נשאר לבן יחיד. זה לא, אני גם בעזה סברתי. לא פחד. כשעליתי, יד המפרש של הרבי מלובביץ', שאלתי איפה הרבי מלובביץ', שאלתי איזה יהודי, מה אתה נעזרת בנמבר 20? טוב, הכושים עושים. כאן באמת רכבת מלוכלכת, תסלחו לי, כוש קשר. יהודים פחדים ועד היום מכושים. אגב, אצל הרבי מלובביץ' לא תכון הם גם שם ב-770. אסור שם למכור את זה רגועים, מצליד לא תכון. לדין אחר גם. כן, רציתי להגיש. יומה. ולקחתם לכם משלכם, זה שלנו. זה שאנחנו היום אומרים שעבדות פסולה ואסורה, זה לא בגלל שהגויים אומרים. נכון, הגויים אומרים את זה. מאיפה הם זה הגויים אומרים? הם איתנו. נכון? הם הלכו צעד קדימה. צעד חיובי. ברוח התורה. התורה לא רצתה שתהיה עבדות בצורה כזאת. התורה לא רצתה בעבדות ערך גדול. צורך שאלת עבדה אחרת בעולם של אז, והתורה צמצמה, מזערה את הנזקים של עבודה כמה שיכולים, בתקופה שלה. אבל זה לא אומר שאנחנו לא יכולים לצאת עוד צעד קדימה, אבל אמר, אם הגויים עושים עבדות, אנחנו נתיר עבדות. אגב, לשם המזירות... מי זה לצורות? 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 יפה אמרת, אני יודע בכלל את הסכים פה. או, אם לכם קיבלת את דעת, היה פה ספר אמריקאי, משהו קלן, משהו קטן, שהציע את האזרח, שפיסה לאפריקה, לא, היה קל לבד, לא, לא, לא. שנסוע למקום אחר, לא יודע, לאיפה מקום בעולם, שוכרים עבדים, דווקא סעודיה. ניתו ליהודי כסעודיה. באפריקה, אפריקה, אין לזה אפריקה. בסעודיה יש. שפיסה סעודיה, ושם קדשות. ניקח את השפחה הזאת לסעודיה, ושם קדשות. אגב, מה? בסדר, בימי הרמב״ם השפעה, הבידוד הייתה לגיטימית בעולם. ולמרות אדם כתב את מה שכתב בסביבות חובי עבדים. תקרא את סביבות. למרות שבי אמר, זה היה עבדות כחלק, לכתחילה. לכתחילה. אבל מצווה, זה היה פרצת עבדות. מה שעשו שחרר רבי יש הסברים נוספים, זה לא יכנס לפרטים שלו. אבל מצוות כלי עבדים זה הייתה בעולם. לכן, אם הגוי אומרים שאסור, אנחנו מבינים כאן, זה לא שווה דבר. יראו זה, עבדו זה פחיתות נפש. אנחנו נקרא בראש את הסני עבד. לא חושב שאנחנו עבדים. עבדו זה דבר חמור ביותר. התורה רואה בצורה שלילית אבל. אם כן, אלא מה? נראה למנזרות, אני צריך להיות שווה יותר. אם אותו אדם אומר בלעד, נסכים עם אותה... עם אותה אורסייה, אומרת, אתה בא, אתה הרי את קנויה לו. אף אחד לא שומע בדיוק כמו שאמר, הכל מצפים מזל טוב, שומעים את הכוס אפילו, ורובדים וסומכים, והכל שם שמחה וזון כמו חתן וכלה. הוא בנתנגל כמו אישה רילה. נכון, אם בשביל זה נדבך, גם הוא לא בשביל זה. היא עושה קניות, גם הוא עושה קניות. הוא חי עם האישה הזאת כמו שאני חי עם אשתי. האם יבוא מישהו בעולם, נגיד לו, עברת על החוק? אני אשיחה? חייגיד לו, תפסנו שאמרת ונשפט על זה, וזה... הבגס עושה מזה עניין. אבל שופט נורמלי, מה עשית? מה קרה פה? מה עשית? כבשפחה? עשיתי משהו שכדי לצאת אותך על הרגע, זה נמצאת את משהו לא. אני עושה... עשיתי דבר... שנראה פורמלית כאילו עבדות, אבל בעצם זה עבדות מורכבת מתוכנה. אף גוי לא מתאר. הגוי הרי מסתכלים על התוכן ועל הצור. אם התוכן הוא לא עבדות, מה הגוי לא עושה את זה עניין? הוא עבדות. אם עלי מלשין יהודי שמש מה קנייה, הגוי ידע מדוחה. אבל תמיד יש יהודונים שמספרים לגוי מה גוי יהודי. עלי יודע. יש מתיירנים בעולם. שיכולו לספר בעיתונות שהוא הכל מקדש אותה מה קנייה. אבל אם אף אחד שלא שמע את המילים האלה, ולא שם לב אליהם, לא רואה שום עבדות פה, מה הוא רואה? אישה נורמלית. אז זה עבדות. הדבר, זה אומר כבר, חתם סופר אמר את זה על מדיחת חמץ. אבל מדיחת חמץ, זה מדיחה פיקסית. לוקחים את החמץ, ולפי החוקים את המלכות, אני אוכל חמץ, ופסח, אני אוכל מיליונים. צריך אנחנו שטר מסוגר, כתוב שהשטר זה יתקף גם בחוקי המדינה, אבל יש כל העולם שטרות ברמה כזאת, צריכים להחתים בולים, לעשות את זה בצורה אחרת, ואנחנו עושים בדי בולים. היום לא בחוקים השטרות, אבל למשל היום, שטרות ברמה גבוהה, במחיר גבוה, צריכים בולים. והחוק לא מכיר בשטר של הבולים. איך שטר, איך עושים שטר במחירת חמץ בלי בולים? ושם צריך בולים, כמו שבולים, לפשוט את הרגל. אם כל ידיד נותן לי לערך פסח כמה שקלים, זה מספיק עם קושי לצורך הגוי של לו פיצוי על הפתיחה שלו. אבל מה אני אעשה אם זה יושבים לי שבין בולים ושבי שהרבבות שקלים? ואיך אתה מסופר? הגוי, המלך עצמו מבין, זה קניין יהודי, זה לא למטרות קניין, זה רק שמחת חמץ. הגוי עצמו לא קפק. אז ככה, אז לא שטר, לא מחירה. אז החתם סופר זה נתח. הגוי לא אכפת לו שאני אמכור את החמץ בצורה כזאת. כי זה לא, הוא מביא את המחירה. בשביל הגוי, הגוי זה בשביל לא מחירה. אבל הגוי שקונה צדה זה מחירה, זה שלא, אני נותן לו, אני נותן לו, אני נותן לו, אני נותן לו, 50 שקל, לך תקנה שאתה גורל פייס, תרוויח מיליונים ותקנה, וכל, תשלים את כל החוב שאתה חייב לחמץ. ואיך אני מברך אותו שהחמץ יהיה בעלותו לגמרי. לא רק שיקנה עכשיו בפסר על חשבון, אלא שישלם את החשבון, שיקח את החמץ לרשותו. זה שלא. אני מסביר אחרי, מגול מבין את זה, לא מסביר עניין. אבל המלכות, השלטון, לא, מה הם רואים? היהודים עשו עסקה עם גויה ומחמץ. לא אכפת להם. לא דורשים את זה. אז הם לא בתגנית נאסף. אז יוצא שהם לא מכירים בזה אומנם, אבל אנחנו כיהודים מכירים בזה. אז הוא אומר, וחתם סופר, זה נקרא מחירה חוקית. אני עשיתי מחירה כהלכה, הגוי לא ראה איזה מחירה חוקית, לכן מחירתו זה לא חד בולים, יצא עם זה חובת שתי הדעות. קיצור, גם מאותה גברת, אפשר לעשות בצורה כזאת, שזה לא יהיה, שזה לא יעבור על החוק, יהיה לפי הלכה בסדר גמור. רק אצלי רק להראות לכם, אמרתי שהנושא עצמו של גרמה לא נגענו, והתכוונתי לגעת, אלא רק להראות את הכיוון. אם יש דברים בעולם, שבגללם העולם צועד צעדים קדימה, מחוקק חוקים, קובע תקנות, מוסריות וערכיות, לא ייתכן שאנחנו נהיה פחות לגוי. גם אנחנו צריכים לקחת את ה... לאמץ לעצמנו, לא שאנחנו לגוי שלנו, אלא דבר שאני יודע, רק מידת חסידות, רק מישהו עדים, רק רעיון יפה, זה הופך את חוק. אנחנו חייבים לעשות את זה לחוק שלנו. זה לא עונה על השאלה של הגרמה, כי שם זה יותר מסובך, רק להראות את הפנים בחשיבה.